שלום וברוכים הבאים לתוכנית הרביעית של ספק סביר. היום יום שבת, השלישי באפריל 2010, ואיתי נמצאים אביב אור.
שלום, שלום.
ברק ניצן. ליאורה לוי.
תודה, תודה, תודה.
ואירן אבירם.
שלום, שלום.
אני ירון, והיום בתוכנית מחכה לנו חדשות מעניינות בנושא פיתוח חסינות אנושית בשפעת. חדשות מעניינות בנוגע לתצפית תלת מימדית שמדענים הצליחו להרכיב על סופרנובה רחוקה. חדשות סקפטיות מאוד מעודדות בנוגע לפסיקה בבריטניה על תביעת הוצאת דיבה של ארגון הכירופרקטים נגד סיימון סינג. האייטם המרכזי שלנו להיום יהיה תקשור. כל התופעות המוזרות שנכנסות תחת ההגדרה הזאת, במיוחד בארץ שפחות או יותר הכל הולך. וגם הזווית שלנו על מה לדעתנו באמת קורה בדברים האלה. משם לכבוד חג הפסח נבוא ונבחן את יציאת מצרים ואת מכות מצרים בעין ביקורתית כמעט. הרגיל תהיה בתוכנית פינת איפה טעינו. זאת גם ההזדמנות להודות למאזינים שלנו על התגובות שלהם ועל ההשתתפות שלהם בדיונים באתר. ונמשיך כרגלנו לפינת אמת או ספק סביר, שבו הפעם ברק יאתגר את חברי הפאנל.
That's right.
כן, ואנחנו נצטרך לנחש האם הדברים שהוא אומר הם אמת או בולשיט מוחלט. כן, ולפני שנמשיך לחדשות המדע, קצת על חדשות הקהילה, על הדברים המעניינים שקורים פה בארץ.
אני הולכת לטד תל אביב.
כן, ליאורה תשתתף בטדקס תל אביב.
עברתי את הסינון וכן.
הם אישרו לה את ההשתתפות. טדקס תל אביב יהיה ב-26 לאפריל. כן, ליאורה תהיה שם ותפיץ את הבשורה שלנו לאחרים, וגם תדבר עם אחרים ותביא לנו חדשות מאוד מעניינות.
ואם יש לנו מאזינים, שמישהו מכם במקרה, הוא זמן גם או לא במקרה, אני אשמח אם תגידו לנו ואני אפגוש אותו שם. כן. לא יודעת מה אני אעשה לו, אבל אני אפגוש אותו.
לעומת זאת, ב-21 באפריל יש את ערב הרצאות מקושרים ברשת, שאני לא זוכרת כרגע פרטים עליו, אבל יהיה לנו לינק בבלוג. ערב של הרצאות בנושא מוח, תקשורת וכל מה שביניהם, עם כמה מרצים מאוד מעניינים, זיו קיטר, רועי ציזנה וכן הלאה.
ורן לוי.
ורן לוי, כמובן.
עם הפודקאסט המשובח שלו עושים היסטוריה.
כן.
זה עוד מקום להזכיר אותו.
וב-14 לאפריל יש תחרות לאנשים שיבואו להרצות על מדע ללא שום עזרים. בלי מצגת, בלי כלום. שתי הרצאות על מדע, אז נרשמתי, כי אסף לעבור זה תואר ראשון.
כן, שאף אחד מאיתנו לא עומד בו, חוץ
מיולה. ספרי לנו איך זה להיות חכמה אחר כך.
אז לא משנה, יש פרטים, נשים לינק ואני אשתתף, ואולי אני אזכה בטיסה ללונדון. לא.
אז הפיימלה בזה?
כן. אז זה.
והיום בפינת חדשות המדע והסקפטיות, יש לנו כמה אייטמים מעניינים. האייטם הראשון מדבר על פריצת דרך אולי סוף סוף ביכולת שלנו להיאבק בנגיף השפעת.
כן, לא ממש. טוב חבר'ה, אנחנו מדברים על האינפלואנזה, מישהו שלא זה גרסה בעברית?
השפעת.
לא להתבלבל אבל עם ה-common cold, שזה...
שזה הצטננות פרק.
הצטננות קוראים לזה בעברית?
באמת? זה לא שפעת?
כן, הצטנן.
אני נדמה עכשיו מצונן.
חוקרים ב-U Alberta שבאדמנטון. יש גן שאני הולך לנסות לתת את השם שלו עכשיו.
אוקיי.
סבבה.
Retinoic Acid Inducible Gene.
נשים קישור.
כן, R-I-G-I. או RIG-I. או RIG-I.
RIG-I.
יפה. שהגן הזה הוא נורא נחמד, כי מה שהוא עושה בעצם, הוא סותם את האפשרות של הווירוס של האינפלואנזה מלהתפשט. זה אחד הבעיות היותר קשות איתו באופן כללי. הוא מתפשט. הוא מתפשט בברווזים. לעופות, מעופות לבני אדם, מעופות
לחזירים,
מחזירים לבני אדם.
כן, יש משהו שנקרא זואונוזה, כל מחלות שהן זואונוטיות.
כן.
אז הן עוברות מחיות לבני אדם, למשל כלבת היא זואונוטית.
יש להם ברווזים, אז יש להם את ה-RIG הנחמד הזה, שמונע את ההתפשטות. זה טוב, וניסו לראות איך אפשר להשתמש בזה בשביל לעזור גם לנו. עכשיו, זה לא מוביל לחיסון הישר אלינו, אבל מה שכן הצליחו לעשות, זה לקחת את הגן הזה, לעשות לו טרנספר לתוך תרנגולות, וככה הצליחו באמת להוריד ב-50% את ההתפשטות של האינפלואנזה. אני חושב שזה היה, איזה נגזרת זה היה, אני חושב שזה היה H1N1, זה אחד מהם. בקיצור, הצליחו לעשות טרנספר של הגן הזה מהברווזים לתרנגולים, וזה יצר התנגדות של 50% להתפשטות של האינפלואנזה וירוס.
מה זה אומר התפשטות? זאת אומרת, זה מונע מהווירוס לשכפל את עצמו, או שזה מונע...
כן, היכולת שפולסון נפגעה ב-50%.
מעולה.
והשאיפה היא באמת לנסות אולי ליצור, או לדאוג שהתרנגולות בעתיד יהיו כולם כאלה, אם הגן הזה מופעל כדי למנוע את ההתפשטות
שלנו. ואז עדיין יהיו אנשים שיגידו לו, אנחנו לא מוכנים לאכול ביצים מתרנגולות שעברו כאלה דברים, אנחנו נמשיך לאכול...
או לחסן את עצמנו,
נגיד שפעת. ככה נמשיך לשמור על השפעת בעולם.
כן, אבל זה יפה מאוד, כי באמת מומחים מזהירים כבר איזה 15 שנה, ובאמת ההתפרצויות האחרונות שקורות, אנחנו יודעים לזה, זה שכל המחלות ה...
זואונוטיות.
זואונוטיות, הם הסכנה הגדולה הבאה למין האנושי. איידס, אגב, זאת מחלה שהיא הייתה כזו.
זואונוטית.
כן, ויש שיחה בטד שגם נקשר אליה, שמישהו כאילו פשוט עולה על הבמה והוא אומר, תשמעו, כל המחלות הכי נוראיות שעומדות להגיע, שאנחנו יכולים לחזות ולמנוע, הם מהסוג הזה. אז בוא נעשה משהו כדי למנוע אותם, ואני מאוד שמח שעושים משהו כדי למנוע אותם באמת.
עושים, אני חושב שעושים הרבה דברים, זה רק אחד בקווים.
אוקיי, מצוין. ומזה לחדשה אסטרונומית, שאותי אישית מאוד רגשה, מדענים הצליחו להרכיב תמונה תלת-מימדית של סופרנובה שהראה לפני הרבה מאוד זמן, הנה גלקסי far far away, והם הצליחו לעשות את זה על ידי זה שהם לקחו גם את האור שמגיע ישירות לכדור הארץ מאזור סופרנובה, וגם את האור שחוזר מענני אבק שקלטו את הסופרנובה ועכשיו משקפים את האור בחזרה אלינו, והרכיבו אותו לכדי תמונה תלת מימדית. ממנו הם גם הצליחו לזהות מה היה סוג הסופרנובה שקרה, וגם לזהות פרט שלא היה ידוע עד עכשיו לחלוטין, והוא שסופרנובות יכולות להיות אסימטריות, כלומר שלצד אחד הם זורקות הרבה יותר אנרגיה מלצדדים אחרים. אז ככה, קצת בנוגע לסופרנובה הספציפית הזאת, סופרנובה קסיופיה A, זה העצם שמשדר הכי הרבה קרינת רנטגן בחלל מחוץ למערכת השמש. היא ידועה כבר מאחרי מלחמת העולם השנייה, שאז לקחו את כל המקמים ששימשו למלחמה והפנו אותם לשמיים, וגילו, ותחום אסטרונומיית רנטגן התחיל אז. האור מהסופרנובה הזה הגיע לכדור הארץ לפני 330 שנה, והוא לא נצפה בזמנו בכדור הארץ. קרינת הרנטגן ממשיכה לשטוף אותנו, והם חיפשו, הם שיערו, שיהיו הדים לקרינה הזאת ולאור הנראה מסביב.
בעצם הסתכלו מאחורינו. הסתכלו למקום שאליו זה כבר, האור עבר אותנו,
ואז
תראו את ההשתקפות משם חזרה אלינו.
תארו לכם שענני האבק שמקיפים אותנו הם כמו מראות, שמראות גרועות אמנם, אבל הן עדיין מחזירות אלינו חלק מהאור שפוגע בהם. ואז על פי זה הם הצליחו לקבל את התמונות התלת מימדיות האלה. 300
שנה אחרי.
הסופרנובה עצמה קרתה לפני 16,000 שנה, שזה פשוט דברים שכיף להגיד שאסטרונומים בעצם מסתכלים אל העבר, כי הגלקסיה הזאת, הסופרנובה הראה 16,000 שנות אור מאיתנו.
זה בגלקסיה שלנו, לא? 16,000 שנות אור, זה לא בגלקסיה שלנו?
כן, היא בגלקסיה שלנו. קצת רקע בנוגע לסופרנובות, בגדול יש הרבה תתי סוגים של סופרנובות, אבל הן נחלקות לשני סוגים עיקריים. סוג אחד הוא כשיש כוכב ענקי, השמש שלנו היא כוכב די פתטי, יש כוכבים הרבה יותר.
היי.
היא באמת כוכב די פתטי.
היי.
וטוב שכך, אחרת לא היינו חיים.
אוקיי, אז בסדר.
כוכבים הרבה יותר גדולים, יש בהם הרבה יותר מסה, ומסוגלים לעבור תהליכי היתוך גרעיני הרבה יותר משמעותיים בליבה שלהם. כשהתהליכים האלה מגיעים לאיזשהו גבול, לרוב זה קורה כשהם יוצרים כבר ברזל, אז הכוכב קורס, כי הכוח ההיתוך לא מסוגל להתנגד לכבידה, וברגע הזה מתרחשת קריסה והתפוצצות גדולה שמעיפה את כל השכבות החיצוניות של הכוכב לכל הכיוונים. וזה סופרנובה מסוג אחד. לעומת זאת יש סופרנובה מסוג שתיים, שבו הכוכב הוא לא כל כך גדול, הוא עובר קריסה ראשונה לגמד קטן, ננס לבן, ולאט לאט עוד חומר נדבק אליו ומגיע אליו, ולאט לאט הוא נצבר, 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 בתהליכים מאוד ארוכים ומאוד לא אלימים.
הוא כדור שלג בין גלקטיה.
כן, בדיוק, כדור שלג בין גלקטי, וכשהוא מגיע לגבול ספציפי, שזה 1.44 מסות שמש אם אני לא טועה, אז הוא בדיוק חוצה איזשהו גבול ומתרוחש פיצוץ מאותו סוג. העניין הוא שבגלל שהצבירה הזאת קורית מאוד מאוד לאט, והגודל ההתחלתי הוא תמיד קטן, אז הפיצוץ הזה הוא תמיד מאותו סוג. כלומר, כל פעם שרואים סופרנובה מסוג 2, יש כל מיני תתי סוגים, אבל נניח, אתה
פיצוץ.
תמיד יודע באיזה אנרגיה היא הוציאה, ובאיזה גלים, ובאיזה ספקטרום, ולכן אפשר להשתמש בזה כדי לחשב מרחקים ביקום. וכן, רוב התצפיות שאמרו מה המרחק ביקום, ומה המרחק בין מקומות, זה באמצעות סופרנובות על... מסוג 2. כן. קוראים לזה סטנדרט לייטס, האור הסטנדרטי ביקום.
מבחינתי, אמצאת את כל זה עכשיו, אבל כן. זה נשמע נהדר.
ומה חדשות מדעיות לחדשות בזווית הסקפטית או בנושאים סקפטיים? לאחרונה בית משפט בבריטניה קיבל החלטה מאוד מעודדת לאנשי מדע וסקפטים בבריטניה ספציפית ובכל העולם גם. אביב, את רוצה לספר לנו על זה?
אני אוכל לספר קצת על ההיסטוריה של המקרה הזה. יש בחור מאוד נחמד בשם סיימון סינג, הוא כותב מדע פופולרי.
הוא לא יפני.
הוא הודי, אם אני לא טועה, או משהו באזור הזה. ולפני שנתיים בערך, הוא התבטא בנוגע לאגודת הכירופרקטים, בנוגע לכירופרקטיקה באופן כללי. כירופרקטיקה, אגב, מה שאנחנו מכירים בארץ, זה בעיקר אנשים שנוגעים לך בעמוד השדרה, ומתקנים בעיות בעמוד השדרה. אבל הכירופרקטיקה המקורית או האמיתית בעיני המאמינים, אז זה כבר מתעסק באנרגיות שעוברות בגוף, ובאנרגיית החיים שזורמת דרך עמוד השדרה, ואם נוגעים במקום מסוים, אז אפשר לרפא מחלה בכבד ובאוזניים וכן הלאה. אז סיימון סינג העז להגיד, לא, זה לא עובד, אין שום סיכוי שזה עובד ככה. והאגודה של הכירופרקטיקים עטה עליו, כמו עדר ברווזים חולי שפעת. וחוקי ההוצאה דיבה באנגליה, הם מאוד מאוד פרוצים ונוראים. הם אומרים שאם אתה תובע מישהו על הוצאת דיבה, זה לא אחריות שלך להוכיח שהוא באמת פגע בך באיזושהי צורה, אלא זה אחריות של הנתבע להגיד, כל הדברים שאמרתי הם נכונים, ואין לכם, אין לכם סיבה לתבוע אותי, אין לכם עילה לתביעה. והרבה מאוד אנשים כרגע באנגליה, מדענים ואנשי תרבות ואינטלקטואלים למיניהם, מנסים למנוע, להפוך את החוק הזה, להפוך אותו למשהו הגיוני בדמוקרטיה האמיתית של העולם.
מה שקרה זה שלסיימון סינג יש טור שבו הוא מפרסם דברים סקפטיים ומדעיים, והוא ספציפית אמר בנוגע לטענות האלה שכירופרקטיה יכולה להרפא סרטן ואסמה וכולי, הוא אמר, it's all bogus.
Treatment is bogus, כן.
עכשיו, איגוד הכירופרקטים הבריטים תבע אותו, והתחיל המשפט, וסיימון סינג לא התקפל מהטענה שלו, כי הוא אמר, השתמשתי בזה במובן שאנשים משתמשים כשהם אומרים בוגס, במובן היומיומי, כדי להגיד, הטענות הספציפיות האלה הן לא נכונות.
זה מדהים שכל המשפט הזה הוא סביב המילה הזאת.
כן, ככה זה בתביעות דיבה בדרך כלל. בתביעות דיבה נוהגות להתעסק במילה ספציפית, במשפט הספציפי, בניסוח מסוים שבו השתמשת.
מה שאני הבנתי, היא שלא יודע אם הכירופרקטים או השופט, אבל מישהו החליט שהשימוש האופרטיבי בבוגס אומר שיטוי בכוונה תחילה, זאת אומרת שהם יודעים שזה לא עובד ומוכרים את זה כאילו זה כן עובד. והשופט החליט, למרות שסיימון סינג אמר וכולם מבינים לרוב את זה ככה, שהוא לא התכוון לזה שהם בכוונה עושים, שאתה אמר שזה לא עובד. השופט החליט שעל זה, על העמדה הזאת הוא צריך להגן, העמדה שהיא לא שלו. זה, כן.
ככה זה עובד בבריטניה כאמור, כן, כן.
הייתה החלטה קודמת שעליה ברק דיבר, ועכשיו הרכאה גבוהה יותר הפכה את ההחלטה הזאת, והיא אמרה, זה כן היה מה שנקרא המונח המשפטי הוא fair comment, כלומר, הערה בשפת בני אדם שלאו דווקא צריך לייחס לה את הפרשנות המשפטית המאוד מדוקדקת הזאת, שזה כבר ניצחון אדיר, ועכשיו אפשר לנהל את המשפט באופן תקין על הטענה האמיתית שסיימון סינג אמר.
לא יומד לשנה וחצי זה מה שהם עשו.
כן, כן. ולא רק זה, אלא בפסק הדין גם השופט אמר משהו מאוד מעודד, הוא אמר שמחלוקות מדעיות
במבטא בריטי בבקשה אירון,
אני לא יודע איך לעשות
זה אירון נראה לי,
אני לא יודע גם
רק
מה שאתה רוצה, כן.
Scientific controversies must be settled by the methods of science rather than by the methods of litigation.
אתה מהיום מעביר את כל הפודקאסט ככה.
אוקיי, וזה משהו שמאוד מעודד לכל מי שרוצה להגיד טענות מדעיות. באופן כללי, עיתונים ואנשי מדע מאוד חששו אחרי התביעה הראשונית נגד סיימון סינג, כי פתאום כל מה שאתה אומר יכול להוביל לתביעה של מאות אלפי פאונדים ולך תתמודד עם זה.
זה אירוני. אני חושב שכולנו נהנים מהאירוניה כאן, שהכירופרקטים הביאו על עצמם כל כך הרבה אסון עקב הניסיון שלהם להגיע על עצמם באופן שהוא כמו מלכתחילה. היה מאוד בעייתי, הם הרי לא באמת יכולים היו להגן עצמם שהם מרפאים סרטן.
Go Simon.
אוקיי, ועכשיו לאייטם המרכזי שלנו על תקשור. ספציפית מה קורה איתו בארץ, מה קורה איתו בחול, מה באמת קורה שם, כלומר
קורה שם?
כן.
קורה שם ללא ספק, השאלה מה באמת קורה שם.
כן. כן, ותוקיק הסוף.
כן, to kick us off, לסגור את הנושא, חביבי, מצאתי מישהו שכתב בזה תקשור, ואני חושב שזה מסכם את הכל. שימו לב, תקשור בא לעולם כדי לאחד את חלקי הנשמה, של כל אחד ואחד ביקום לאחדות אחת גדולה ואורגנית במארג החיים האינסופי. בסדנאות תקשור אנו לומדים כי תקשור בדרך האור והאהבה פירושו להתחבר לתדר של אור המופיע בפניך בצורות שונות. האור יכול להופיע בסמלים, בצורות, בצבעים שונים, בצורות עיניים וכו.
וכו?
כן, וכו פחות או יותר מתאר את כל התופעה.
יש לי הסבר משלי למה זה תקשור. תקשור זה בוגוס.
ירון, תחתוך את זה. אין לו כל כך הרבה יורוים או לירות סטרלינג.
גיבוב של נונסנס חסר משמעות שיותר מערפל מאשר מסביר.
ועם כל המאפיינים של פסאודו מדע מפעם קודמת, לדבר על תדר, שימוש במונחים מדעיים, וחו, אוסף מרשים של כל מיני דברים שלא קשורים זה לזה וכן הלאה, אתם יכולים לסוף פה מה שבא לך.
תקשור, אולי אבל כן אגיד למי שלא מכיר את המונח, תקשור זה בגדול סיכום כללי ומורפל של כל מה שקשור בדיבורים, עם רוחות וישויות שהן רוחניות ולא פיזיות בעולם הזה. החל מ... אני חושבת אפילו סיאנסים נחשבים לתקשור, שאתה מדבר עם רוחות המתים שנמצאות מסביבנו, דרך קריאה בקלפי טארוט, כשהמדריך הרוחני של מי שיושב לידך הוא זה שמדריך אותך איזה קלף לפתוח, ועד לתאר ישות של לוחם אטלנטי בין 35,000 שנה שמספר לנו דברים נהדרים עלינו ועל העולם שבו אנחנו חיים באופן מפתיע באנגלית בת ימינו עם מבטא מוזר.
אחד הדברים שאותי באמת באמת מאוד הפתיעו כשקראתי זה שיטות. זה מתחיל מדברים שכולנו מכירים לקרוא ואסטרולוגיה, נורמולוגיה, קלפי טארוט, אבל יש כמה דברים שאותי רתקו במיוחד. אפשר להשתמש בלהבות של נר, חלוקי נחל, קוביות מיוחדות, עצמות וצדפים, עשן של מדורה, עננים,
ציפורים. סוגי קריאה?
כן, כן.
יש מיליון.
אורים ותומים, אותי זה הפתיע, מעוף ציפורים.
בוודאי.
יש להם.
יש קריאה במעיים?
קריאה בעין, קריאה בלשון.
הקונספט ודברים שקשורים אליו קיימים כבר מלא מלא זמן. אני מצאתי, שאלתי מקודם, אף אחד באמת לא הכיר, בספר שמואל, סיפור על שאול. שאול, קודם כל שאול, זכר, הוא סעיף, עיף את כל המאגים, את כל הקוסמים, כל
ה... גם מצטגנינים, היו גם מצטגנינים.
מצטגנינים היו? סילק את כולם, ואז, אתה יודע, קראו הרבה שיט, והיה אמור להיות מלחמה אדירה. אז, והיה לו חלום ששלח אותו אל האישה או המחשפה האחרונה שקיימת, והוא דרכה זימן את רוחו של, של שמואל, אבל הקטע הגדול, אחרי שהוא זימן אותו, שאל אותו, אתה יודע, הוא היה מנטור שלו בזמנו, מה אני אעשה, מה אני עושה? השמואל שמתחיל להטיח בו כללות ולהליב אותו, ובסוף מסכם בזה שהוא ובניו ימותו ויסבלו. בצור, שמואל לא היה מרוצה.
אני חושבת שזה סיכום די טוב של תקשור, לא מדברים, אתה בא ומפריע לאנשים שמתו ונחים להם בעולם הבא בכיף, ואתה מציק להם עם שאלות
ומתקות. זה אחד התקשורים האמינים יותר, אני חושב, אם ככה יחס.
דווקא בארץ, אני חושבת שפחות מדברים על לתקשר עם אנשים שבאמת מתו, זה יותר קטע של חול, זה הרבה קטע של...
בארץ הוא מאוד כללי.
זהו, בארץ רוב מה שקורה זה תקשור מעין דרך למכור יותר טוב את כל שאר הדברים שאתה עושה. אם אתה פותח בטארוט, אז זה הרבה יותר מרשים ומרגיע את הצד השני, אם תגיד לו, אני מקבל הנחיה מגורם עליון וכולי. בארץ באמת התחום עצמו של תקשור לשם תקשור עם אנשים ספציפיים שמתו, הוא פחות חזק.
למה בארץ לא כל כך מדברים עם מתים? כי המון מתקשרים ובכלל אנשים רוחניים גם מחוברים ליהדות בצורה זו או אחרת, וביהדות אסור ממש להתעסק עם המתים.
אני חושב שדווקא בעברית, אני חושב שדווקא בארץ מסיבה אחרת, ובגלל שאצלנו מתים זה משהו מאוד משמעותי, יש פה בארץ תרבות שכול מאוד כבדה.
אוקיי, אבל גם אסור, זאת אומרת, ביהדות זה נחשב להגיע לצד המאוד מאוד אפל, ואתה יכול להיענש באנשים מאוד מאוד כבדים.
כשחיפשתי ראיתי בוויינט ובהמון אתרים אחרים, שואלים את הרבנים, והרבנים תמיד אומרים תתרחקו מזה אסור, וכעיקרון יש שתי אסכולות ביהדות, אחת שהוביל אותה בזמנו הרמב״ם, שהוא אחלה אחלה גבר גבר רציונליסט, מיזוג מושלם בין דת לרציונליזם.
לפי הרמב״ם פנייה לתקשור היא סוג של פולחן אלילי, תוכן התקשור הוא חסר כל משמעות ואין בו שמץ של אמת. יחי הרמב״ם.
כן, כן, הוא היה, הוא מאוד היה נגד מיסטיקה, נגד כל השרלטנות הזאת. לעומת זאת, הרמב"ן...
עם הנון.
כן, אין להתבלבל ביניהם. הוא דווקא לקח את זה מהצד השני, אומר, לא, תשמעו חבר'ה, כל הקטע הזה נכון לחלוטין, זה עובד, ולכן פשוט אסור להתקרב לזה.
כן. וכולי. וזה להתעסק בכוחות אופל והעלאה באוב וכל הדברים האלה שאסור לעשות. וכן.
שבדרך כלל זה דווקא תחביב נפוץ ומומלץ בקרב ילדים רבים.
כן, זה דווקא מגניב.
מה זה, גידול עובש לראות עם זה?
לעלות בעובש. אני עושה את זה בכיור שלי כבר שנים. באמת עולים משם כוחות אופל.
אז הוא מתפלא למה יש לו צינון, זה הכל תקשור מכוחות האופל.
תראה, כמו שאמרנו, התופעה והשימוש בזה, יש לה היסטוריה ארוכה מאוד, נקרא איך זה כל זה, הרנסנס האנגלי, שהביאו כל מיני תרבויות זרות, ומיסטיקה חזרה להיות עניין שבאופנה.
בדיוק, זה התחיל בבריטניה, והאגודה, הדת או הקאט הספיריטואליזם, נוסדה שם ב-86 לדעתי, 1886.
זה בעקבות זה כבר, אבל אז, כן, הרבה שעסקו בזה הגיעו מתיאטרון ומקוסמות, והיה אלמנט פיזי מאוד חזק. אתה יודע, מה שאנחנו היום רואים בלאג בסרטים,
כי זה מרשים.
שולחונות המסתובבים, רעשים, שלקראת הסוף התחילו זה, לחשוף אותם פשוט בהמונים, את הקטע הפיזי. חשפו הרבה, אנחנו יודעים שברנם, פיטי ברנם בעצמו חשף כמה... והודיני נרתם לנושא, חשפו הרבה, ומשנות ה-30, האלמנט הפיזי הזה נעלם.
כן, קלטו שזה, למען צריך לצאת מהגוף שלי, אני פשוט אומר, אני מדבר בשם של מישהו אחר.
זה גם הופך את זה, אתה יודע, אתה יכול להיות הרבה פחות מוכשר, ולדעת הרבה פחות טריקים ולעשות את זה.
כן, גם לא לדעת משחק כל כך טוב, מסתבר רק לזייף איזה מבטא לא ברור, ולעשות עם העיניים דברים מוזרים.
אז ככה, אלה כל האנשים שטוענים שישויות מדברות עליהם, בין אם אנשים מתים, בין אם מלאכים, בין אם ישויות פנימיות בתוכם, בהנחה שלא מקבלים את ההסבר הזה, שאנחנו כולנו פה בחדר מאמינים שלא זה מה שקורה, או לפחות שאין עדויות מספיקות לזה שמה שקורה, אז מה באמת קורה פה? כי משהו קורה, אנשים יוצאים עם תחושה שקראו אותם, בטלוויזיה אנחנו רואים דברים מעניינים, מה באמת עומד מאחורי זה? אז באמת, מה שבאמת קורה מורכב מאוסף של גורמים שמשפיעים על הבן אדם לחשוב שבאמת הצליחו פה לבצע משהו מיוחד. אחד מהם זה קריאה קרה, או היכולת לקרוא את הבן אדם שמולך מתנועות גוף שלו.
לא, יש אנשים שמתקשרים, שמלמדים אותם לתקשר, והם כל כך יש להם יכולת מפותחת לקרוא שפת גוף, והם הם פשוט, לדעתי, בתוכם כבר איבדו את ההבדל, הם מאמינים שהם רואים את זה מאיזושהי ישות שעוזרת להם להאמין את זה.
גם קולד רידינג וגם הקריאת שפת גוף, שניהם יכולים להיות מאוד אינטואיטיביים, מבלי שאתה מודע לכך שאתה עושה את זה.
גם ברמה מאוד נמוכה, כשמישהו פוער עיניים מולך, אתה יודע שאתה אמור להמשיך באותו קו שיחה.
אני מדברת על אנשים שהם מומחים ברמה מאוד 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 גבוהה, שאני יכול להביא לפה מישהו שיש לו מומחיות כזאת, אני מאמינה שהוא מתקשר, הוא מאמין בזה, והוא יישב מול אחד מכם וינתח אותו, ואתם תשבו בשוק.
אני חושב שאתם מפספסים את הנקודה העיקרית בתקשור. קשור, 90% מהעבודה נעשית על ידי הסיטר, על ידי הבן אדם שבא לקבל קריאה.
כן.
כל הטכניקות הבסיסיות הן נורא פשוטות, שבאות להוציא מידע מי הבן אדם, לתת לו למלא את החללים, והוא עושה 90% מהעבודה. אם אתה יושב ולא אומר כלום, לא, אתה יודע, אלם קשוב, אלם כן, אתה מנטליסט מאוד מוצלח, לקרוא את תווי פנים וזה, לא יבילו אותך לשום מקום. אתה פשוט תוציא מיס אחרי מיס אחרי מיס. רגע, תחת הכותרת הזאת של cold reading, יש כל מיני טכניקות ודברים שאפשר לעשות. הייתי רוצה לציין כמה, אז דיברנו על הכללות, או הכללות שנשמעות ספציפיות על המלוא, שיש דוגמה לזה.
כן, אתה נראה לי בן אדם שמפגין איפוק וביטחון, אבל בפנים אתה חושש ממה אנשים חושבים עליך.
זה יותר ברנם סטייטמנט.
סליחה.
יש... שזה זה יפה, לזה יש גם ניסוי, יש את הבחור בשם ברטרם אר פורר, ב-1948 עשה ניסוי שבו הוא לקח טקסט כזה, שהוא, לא נגיד מעוצב, אבל הוא מהסוג הטקסטים האלה ש...
שהוא ישירות אסטרולוגי. מתוך עיתון אסטרולוגיה.
מתוך, כן. כן, הוא לקח את זה מתוך איזה עיתון אסטרולוגי, הוא לקח קבוצה של סטודנטים, עשה לכולם שאלונים מעמיקים של אישיות, קיבל אותם חזרה אחרי שמנו להם, זרק אותם לפח, ופשוט שלח את הטקסטים האלה לכל...
את אותו טקסט לכולם.
את אותו טקסט לכולם, כן.
הנה, אפשר לצטט אותו פה. כמה שאיפותכם נוטות להיות בלתי מציאותיות למדי. לעתים אתם מוחצנים, נוחים לבריאות, חברותיים, וכו' וכו' וכו'. אתם נוטים להיות מודאגים ולא בטוחים בעצמכם פנימה.
זאת אומרת, הסטודנטים היו צריכים לדרג את רמת האמינות וכמה זה מצביע להם באופן ספציפי, אז הגיע ל-85-90%. שזה אולי גם חלק מהנטייה הכללית שלנו, לחפש משמעות בדברים, דברים שהם לאו דווקא יש להם משמעות, וגם לזכור יותר את אלה שהיה להם משמעות.
ולעשות את הכל קשור אלינו, אנחנו יצור מאוד אקוצנטרי בסך הכל.
בוודאי, הכל חשוב, כל דבר הוא חשוב, אם הוא חשוב יחסית אליי. אם אתה נותן לי כזה מין תיאור מדוקדק, מאוד קל להתאים את עצמי לפנים.
דבר חשוב מאוד בקריאה הקרה זה להחמיא לבן אדם, שיש שם הרבה לעטוף אותו במשהו טוב, להחמיא לו. פה ושם אומרים איזה משהו שלילי, אבל הוא לא במהות. זאת אומרת, אם אני אבוא מול מישהו ויזרוק לו רק המון דברים שליליים, רוב הסיכויים שאני אאבד אותו. יש שם המון אמפתיה, המון הזדהות, המון... זה דבר שהוא מאוד חשוב בקריאה הקרה.
לכן תמיד אומרים דבר והיפוכו.
כן.
אתה בטוח בעצמך, חוץ מהרגעים שאתה חושש.
כן, אז אלה הכללות כאלה שאתה יכול למצוא גם באמת באסטרולוגיה. משפטים כאלה... יש כמובן הכללות, עוד לקחת משהו שהוא סטטיסטית, סביר להיות שיהיה נכון.
זהו, לדוגמה בקטע הסטטיסטי, הרבה פעמים כשמתקשרים עם המתים, אז הם אומרים, אם הם מבינים שמישהו, כי הם כאילו מדברים עם מישהו שמת, אז הם אומרים הרבה פעמים, אני קולט שהיה כאב באזור החזה או הראש. למה? כי לא משנה אם מתה מיטה טבעית או מיטה לא טבעית, כנראה שבאיזשהו שלב היה מעורבת פגיעה בחזה או בראש, כי אלה הפגיעות שקטלניות לנו. בסופו של דבר אתה יכול, כי זה כשל בנשימה או כשל בלב, או אתה מחסת רוב גורמי המוות העיקריים.
מה שאתה יכול לעשות עוד, זה אתה יכול להשתמש בצורת ניסוח שלך, להוביל, אתה תגיע ל-win-win situation, למשל, אתה שותה יותר מדי מים לאחרונה אולי? אם אתה אומר כן, אז אומר, אוקיי, אז הרוח אומרת לי שכדאי שתפסיק, זה יותר מדי. אם אתה אומר לא, אז אני אומר, כן, ככה זה, אתה צריך אולי קצת להפחיד. אתה יכול להפוך את זה לכל כיוון. המטרה היא בכל הפרויקט הזה, הוא לנסות להפציץ את הקהל בכמה שיותר היטס, כדי שישכחו את המיסז.
והיופי הוא שבסוף הקריאה, אתה יכול פשוט להגיד, אם היה לך רק מיסז, 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 אתה אומר בסדר, אבל זה מה שהרוחות אומרות לי, אולי כדאי שכן תפנה לכיוון הזה עם החיים שלך, זה מה שיותר
נכון. או לחלופין.
זה יקרה, זה הולך לקרות.
הולך לקרות, או אם אתה לא משתף פעולה, שזה הבלוק הכי גדול שאתה יכול לעשות לזה, אז אומר, אתה
סגור.
הנגטיביות שלך שסוגרת את הרוחות.
אתה מונע מהרוחות לדבר איתי, בגלל שאתה לא מדבר.
אין סטנדרט זהב, אין מכניקה של איך זה עובד, אז אתה לא יכול לבוא בתכונות לגבי זה.
זה בדיוק הנקודה.
אף אחד לא מבטיח לך שום דבר שיקרה.
כן, אותו כנ"ל באמת מה שהרבה קוראים או מתקשרים עושים, זורקים המון הצהרות, ואלה שנדבקות, איתם אתה יוצא בראש, ואתה אומר, איך הוא זכה, איך הוא ידע ששקר כלשהו קרה ב... איפשהו.
עכשיו אני אשאל אותך, אירון, בחודש האחרון עברת משהו, אני ממש מרגישה את זה, שקצת...
ערער אותי?
לא, ערער, אבל לא ממש זעזוע.
היה משהו שקשור לתנועה, נכון?
כן, כן.
לרחם. באמת כאבה לי הברך.
אתה רואה?
זה מה שהרגשתי, הרוחות מצביעות, באמת יש התרכזות מאוד חזקה של רוחות באזור הרגליים שלך. אני גם מרגישה שמשהו... משהו שקשור לזה אולי, שקשור, מתחיל באות א', או שיש בו את האות א'.
רגע, אבא שלי באמת, פגשתי אותו אתמול.
וואו, אני מרגישה אנרגיות חזקות של דמות אב. אז אני רואה איך זה מתקשר ל...
השיחה הקטנה שהייתה פה הכילה הרבה מאוד מהגורמים שמצטרפים ביחד ליצור חוויה מרשימה. בתור דבר ראשון, מתחילים מהצרות מאוד מאוד כלליות, כמו לדוגמה משהו באות א', מרגישה שעבר עליך משהו ש... ואז... אני מיידית השלמתי את המשפט כבר בראש שלי וגם אמרתי אותו פיזית, או זזתי באופן שמתאר את זה. אביב אבל התחילה עם א' והשלמתי את זה לאבא. אירן אמר משהו שקשור לתנועה ואמרתי ברך, ואז אביב התנהגה כאילו...
מיד תפסה את הברך, כן, אביב מיד תפסה את הברך והמשיכה עם זה הלאה.
כן, אז אתה... אתה את הקריאה די נוראית, רואים שאתה...
כן, אתה מחרידה.
אבל הרעיון הוא שבעצם בקריאה הקרה זה באמת מי שמספק את רוב המידע זה הנקרא. קוראים לו את הצורה, או איך שלא תקראו לזה. מי שיש לו את זה ברמה מאוד 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 טובה, גם יודע להגיד, אוקיי, אם יושב מולי בן אדם שלבוש ככה, ויש לו את האובה עם תיק כזה, הוא יודע לזהות גם את החפצים שמקיפים אותו, וזה מעיד על סטטוס, לבוש מעיד על סטטוס, כל מיני...
או שאני בגיל מסוים, ואז אם אני אומר שנניח בעלי או אשתי מתה, ואני בגיל צעיר, אז מיידית אפשר להגיד, ואני מבין שזה היה בעקבות תאונה או מחלה קשה.
ואם נגעת בנקודה של מידע לפני, אז זה נקרא קריאה חמימה או חמה, תלוי איפה זה יושב. וזה בעצם שיש לי כן ידע מוקדם על הבן אדם, חקרו את זה, אז גילו שהמתקשרים לפני התוכנית ידעו אם הולכים לדבר וחיטטו לו בארנק, ובעצם ידעו עליו כל מיני, כן, ידעו את הגיל שלו מלהסתכל בתעודת זהות.
ואולי הזמן להזכיר שברוב המקרים של אנשים שמגיעים למגע עם המתקשרים האלה, הם אנשים מאמינים מכתחילה,
נכון.
שבאים ורוצים לקבל, ורוצים לדבר עם הבן המת שלהם, רוצים לקבל איזו סגירת מעגל עם סבתא שלהם.
מה שמשגע אותי לגבי כל זה, זה כמה שזה מסרס את הרוח האנושית. זאת אומרת, אתה לא מוכשר, אתה לא יכול, אתה לא יודע שום דבר, אתה רק צריך להתרגש על איזושהי אישות שאנחנו לא יודעים עליה שום דבר, ועם זאת הם אמורים להיות חכמים מאיתנו וטובים מאיתנו, והם מנחים אותנו כל הזמן, כאילו אנחנו לא יכולים לעשות כלום, לא יודעים לעשות כלום.
אני חושבת שזה נובע בעיקר מסוג של פחד, פחד שאומר,
בוודאי.
אנחנו לא לבד פה, יש איתנו מישהו מלמעלה, הוא שומר
עלינו. בדיוק, זה אותו פחד שמוביל את כל הדברים האלה.
כי אחרת אנחנו, אם אני עושה טעות, אני אחראי לה במלוא מובן המילה, אני נורא מפחד מהלבד הזה, כי כולנו נורא, זה שורה תחתונה, לבד, לא משנה מה, גם אנחנו הולכים לישון עם 9 איש בלילה. והלבד הזה מביא אותנו, וגם עובדים נורא קשה וזה, ובסוף החודש מקבלים איזשהו שכר עלוב.
העולם לא הוגן, בדיוק, העולם לא הוגן מטבעו, אין שום סיבה שהוא יהיה הוגן אם באמת אין איזושהי ישות אלוהית שהיא אחראית על מוסר. וכמו שאת אומרת, האנשים מחפשים איזושהי דרך, איזושהי משמעות, הם רוצים שהוא כן יהיה הוגן, הם רוצים להרגיש שדברים עובדים בשבילהם, והם רוצים להרגיש נוחות, שגרה, לדעת שיש עתיד מובטח, לדעת ההחלטות שהם עושים לא נופלים עליהם. כל הרצונות האלה לגמרי מסבירים את התקשור, אני חושב.
אני מסכימה עם כל זה, אבל אני לא מבינה, זאת אומרת, אני כן מבינה, אבל זה מאוד מצער שצריך להדביק על הכל, מדביקה ירוקה מנצנצת ענקית של תקשור, במקום להגיד את זה כמו שזה, שזה אנחנו וזה החיים שלנו, ובואו נעשה עם זה, כאילו נביא אותם מקום טוב יותר.
אנחנו כספקנים, או לפחות הדעה האישית שלי היא כזאת, אין שום תופעה בנושא הזה שאי אפשר להסביר אותה באמצעים פשוטים, ידועים ופיזיים. כן. עכשיו, הרבה פעמים באים באמת עם הנושא של, אז תוכיח לי שאין ישויות. אז אני אומר, אבל כל מה שאני מכיר בעולם מספיק כדי להסביר את זה, נטל ההוכחה הוא לא עליי, נטל ההוכחה אמור להיות עליך, וכששמים את זה במבחן אמיתי של, אז בוא תנחש א', ב', ג', או בוא תראה שאתה באמת יודע לתקשר עם מישהו מאטלנטיס, או מישהו שלא קיים פה, או מישהו שמת, תמיד יש כישלון. ועכשיו לכבוד החג, פינה קטנה ליציאת מצרים ומכות מצרים, לדעתנו זה כיף לקחת סיפורים, מיתוסים מהעולם, לנסות לברור בין הגרעין של האמת שאולי יש בהם לבין הדברים והשכבות שהתווספו אליהם לאורך הזמן, אם בכלל היה גרעין של אמת, וכמשחק מאוד נחמד לעשות את זה עם הסיפור המלא בתיאורים מאוד מעניינים של פסח ומכות מצרים.
יציאת מצרים מתרחשת כל שנה, בימינו, באחרי פסח, כל החבר'ה חוזרים מסיני, מכות מצרים. אז המכות נשמעות מאוד מופלאות ודברים מאוד מדהימים קרו. בוא ניקח מכה מכה רגע ונפרוט אותה ממש בקצרה וננסה למצוא לה איזשהו הסבר הגיוני כזה או אחר. אז דם. דם, כן, נהר שהופך לדם, אז יכול להיות שפריחה של אצות, אצות אדומות, שהפכה את הגוון של הנהר לאדום. הנושא הזה של שמופיע בתנך דווקא שהאדום היה בנהר, זה כנראה בגלל ששם היה לזה ביטוי מאוד מאוד גדול, וזה היה כנראה גם משהו רעיל. רעיל שהלך והרג את הדגה, ובעקבות זה שהייתה, שכנראה זה פגע מאוד מאוד בדגה, אז הייתה פריחה מאוד מאוד גדולה של צוורדים. אולי אני אחדד את זה קצת יותר. גם מקורות מזון כאלה ואחרי מקורות התרבות יש יותר מקום, כי אין דגים, והדגים האלה באמת אוכלים ראשנים, והראשנים פתאום נהיה להם סגסוג, אין להם טורף על שמסנן אותם. עכשיו, מה שקרה עם אותם צוורדים הייתה מצד אחד התפוצצות אוכלוסין, והם עלו על, הם היו too much למקום שבו הם חיו, ואז הם גם התחילו די למות. ומה שזה יצר זה הרבה גופות של דגים, הרבה גופות של צוורדים, ויש הרבה גופות באופן כללי באזור, ומתוך זה מגיעה המכה שנקראת תקינים, שמה זה מכה תקינים? זה הרבה מאוד חרקים, שתי המכות שבאות אחרי זה דבר ושכין. דבר ושכין זה מחלות עוברות עם חרקים מהמכה השלישית, חוסר איזון בטבע, פשוט התפרצות של מחלות מהרבה מאוד גופות מסתובבות עם חרקים. וואי, זה נשמע תיאור ממש כיפי.
לא מפתיע שבני ישראל עזבו את מצרים אחרי.
כן, כן, בדיוק, גם אני הייתי בטח. ואז יש את הנושא של הברד. מה בעצם גורם לברד גדול וכדורי אש וכדורי ברק ליפול מהשמיים? אז יש תופעה נדירה שנקראת כדורי ברק, שזה יכול להסביר את התופעה של האש ממקור אחד, או ממקור שני, שיכול להיות שהיו התפרצויות של הרגש, וכולנו יודעים שהתפרצות הרגש מלווה באש. יפה, עכשיו אנחנו עוברים מכאן בעצם להרבה. הרבה, מה זה בעצם? זה המון. הרבה באלף והוא הרבה בהי, ככה הם בדרך כלל מגיעים. אז בעצם מה זה הרבה? זה קבוצה של חגבים והם נודדים והם תמיד בלהקות מאוד 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 גדולות. זה שוטף את הארץ פעם בכמה זמן, לא מזמן היה גם בארץ, לא בכמות מאוד מאוד גדולה, אבל שוב, נושא של כמויות בכלל בתנ"ך או בהיסטוריה, יכול להיות שהייתה מכה כמו שהיה לא מזמן בארץ, ואמרו, וואו, היה הרבה. עכשיו בואו תחשבו גם את כל מה שקורה באותה תקופה, יש פתאום מוות והרבה צברדים וחגבים וכל מיני דברים קורים, אז נותנים לייחס גם באמונות של אותה תקופה, נותנים לייחס לכל דבר אוי האלים או משהו נורא קורה ומישהו עושה לנו דברים רעים.
זה די מדהים שהיו רק 10 מכות בהקשר הזה, כן. אני מצפה שכל דבר שקורה הם היו מוצאים.
נכון, זה כנראה היה איזושהי תהפוכה גם, איזשהו אסון אקולוגי כללי, שמשהו גורם למשהו, ואז זה היה ליקוי חמה.
או התפרצות הרגש שחסמה
את השמיים, שהיא מתקשרת לכדורי הברק האש וכדומה.
לדעתי בשלב הזה מספיק ש... אנה נכסה את השמש לכמה דקות, וזה יהיה מספיק מלחיץ בשביל...
נכון, נכון. אני מנסה לחשוב במושגים של פעם, שאני לא באמת יודע, וגרמי השמיים בשבילי הם סוג של אלים. פתאום יש לי חושך באמצע היום. היום אם קורה דבר שהוא לא ברור, חצי מהעולם אומר, ישות באה ודיברה איתנו, אז על אחת כמה וכמה פעם שלא ידעו הרבה מאוד דברים. זה נראה לי מאוד אינטואיטיבי שיגידו מישהו נותן לנו, מחשיך לנו ו...
לפחות האדם ברחוב המצרי, כי המצרים דווקא היו אסטרונומים בני זונות, אבל האדם ברחוב מן הסתם לא.
כן, נכון. וזהו, ואז יש את מה שמסביר את הנושא של מכת בכורות, שהיא באמת אומרים, וואלה, רגע, איך זה שדווקא בכור ובכורות ובכורים? אז צריך להסתכל על התרבות בעת העתיקה, או בעת של מצרים. בעצם בתרבות הזו, מי שבעצם היה הלידר, זה הבכור, הבן הבכור. הוא זה שהיה בתבואה, הוא זה שעבד הכי הרבה. בדיוק עכשיו הגיע הרבה, ומה עושה הרבה? הוא הולך לתבואה. ומה עושה הרבה בתבואה? הוא מטיל את חיטתו ואת צועתו בתבואה. ומה שקורה, כנראה שהיה שם איזשהו וירוס, שלא להזכיר מילה כזאת, או משהו בצועה של אותו הרבה, שהתפשטה בהם איזושהי שוב מחלה. היו תנאים מאוד טובים למחלה. ובעצם, בסופו של דבר, אותם בכורות, או בכורים, בנים בכורים, שעבדו עם התבועה הזאת, נדבקו פשוט במחלות, ואני מניחה שלא כל הבכורות באמת הבכורים. זה התפשט גם, הרי בתנך כתוב שגם הבהמות וכו' וכו', אז יכול להיות ששוב, הבהמה הבכורה היא הבהמה הכי, שהיא פשוט בכורה, וכנראה אפשר לעבוד איתה, והיא הכי טובה לעבודה, כי היא הכי יודעת את העבודה וכו'.
זה גם כמויות אדירות של confirmation bias, מה שדיברנו עליו קודם, של לזכור את המקרים שמת בכור של פרה, ולשכוח את כל האחרים.
הנס הבא, שהוא בעצם הנס שמייחסים לו את אחד הניסים הכי גדולים, אוקיי, מכות אפשר להסביר, אז איך חצינו את ים סוף? חציית ים סוף יש לה כמה וכמה וכמה הסברים. אחד, קודם כל, שבעצם מדובר על איזושהי ימה שנקראת ים קני סוף, וקני פשוט התכנן ונפל בעברה, בתרגום, בהעתקה, מישהו שם נצנץ ונרדם רגע. זה אחד, שתיים, יכולים להסביר את זה בקטע של היה איזשהו רעש אדמה מאוד מאוד גדול, שבעצם הרעש האדמה פתח לרגע את הים, אני אומרת את זה במרכאות, אבל גרם לזה שיש שפל מאוד גדול, ואחריו הגיע צונמי מאוד גדול, ובעצם המצרים אכלו אותה עם הצונמי, וכל מיני תופעות טבע כאלה ואחרות שאפשר להסביר, גאות ושפל חריגים.
יש גם תיאוריה שמתקשרת לכל הרי הגעש שדיברנו עליהם קודם, של התפרצות ששפכה המון בזלת חמה לתוך ים סוף, בזמן שהיא עדיין הייתה שם בני ישראל הצליחו לעבור.
הרי בזלת כשהיא יוצאת היא מיד הופכת לסלע, כי...
טוב, שפוגשת במים, זה בטח.
כן, בדיוק, ואז הם עברו בסלע.
הספיק לשקוע עד שהמצרים הגיעו.
כן, וכשהמצרים באו, שוב. הם אכלו אותה ובגדול. זהו, כל הנושא הזה של אחרי זה יציאת מצרים וחציית ים סוף, ומפה זה, האם זה בכלל, האם בכלל קרה משהו כזה של יציאת מצרים?
זהו, יש כל מיני היסטוריונים, יש את הספר הצופן הגנטי של התנך, בא להראות מאיפה הגענו, להעלות השורות היסטוריות על מאיפה התגבשה הזהות היהודית, מאיפה המנהגים השונים הותחו לכדי הדת שאנחנו מאמינים בה, והוא טוען שהיו שלוש נדידות ממצרים שהביאו מנהגים שונים, מדבר על הלוויים וכולי. הבעיה עם מחקר כזה, כמו כל מחקר אחר, אתה תמיד יכול למצוא את העדות הארכיאולוגית האחת שתצביע לכיוון כזה או אחר. יש את הפפירוס של המצרים, ויש מצאו גלגלים של מרכבות שם ליד החוף וכולי. אז עדויות ארכיאולוגיות קטנות לפה, לשם אתה יכול. הבעיה היא שאין מספיק עדויות. בפועל, פשוט אין מספיק מידע להגיד מה היה שם. גם המשחק הזה שאנחנו עושים, זה מעין לקחת כתבים מאוד לא ברורים ולנסות להנדס אחורה מהם הסברים, זה יותר באמת משחק.
ואני אסביר ואני אקדים עוד לפני זה ואני אגיד משהו. למה הדיון הזה, ככל שהוא מעניין מבחינה על איך אפשר להסביר תופעות ענקיות וביזריות בצורות מדעיות, למה אני חושב שהוא טיפשי בסופו של דבר? כי הוא מושתת על איזושהי הנחה שהיא יותר בתרבות פופולרית מאשר במדע או בהיסטוריה באקולוגיה, שהתנך הוא מסמך היסטורי מדויק, להבדיל מרפרנס היסטורי.
גם הסיפור המקראי בכלל, יש בו הרבה מאוד סתירות, תלוי אם קוראים אותו במדבר או בדברים או באיזה ספר קוראים, יש המון סתירות פנימיות, יש המון אי-דיוקים כאלה ואחרים, ולכן חוקר אחד אומר 400 שנה.
וכידוע, התנך הוא גם לא ספר אחד בעצם, הוא חבורה של מגילות שצירפו ביחד.
נכון.
ומסתבר שמה שאנחנו מכירים בכלל, לגבי מה שנכנס תרבות הפופולרית והופיע בעשרת הדיברות, זה לא מה, זה לרוב ההיסטוריונים נוטים לחשוב שזה לא קרה. יש סיבה אחת מאוד טובה, היא שאין שום עדות ליהודים או דוברי עברית עבריים במצרים בתקופה המדוברת. יש רק 600 שנה אחרי זה שום עדות לזה. לא היו, אין שום עדות גם לעבדים. יש להם עדויות רק ההפך, שאנשים שבנו את הפירמידות או היו כנראה מצרים או אנשים מהאזור ששילמו להם טוב ודאגו להם והנציחו אותם.
זה נשמע לי קצת כמו יהודים שמשלמים להם טוב ומתלוננים ובורחים.
בריאן דאנינג מדבר למישהו שהלך למצרים או זה לפירמידות והזכיר את זה שהעובדים היהודים בנו את זה והם נורא נעלבו, מה פתאום אנחנו בנינו את זה, מאיפה הבאת את השטויות האלה? אז האחת כמה וכמה, גם המכות.
נהפוך, הוא אומרים שמי שהיה, זה היה גאווה להיות בבוני פירמידה, אתה היית בין המעמד הגבוה, המעמד הגבוה הוא זה ש... כן, צודק.
אז אתה יודע, אז כל הדיון הזה כמה שהוא כיפי וזה, it seems really ridiculous, ויותר בגלל זה שגדלנו פה, אנחנו גם פה וגם בארצות הברית האמת היא, בגלל הסרטים והמדיה, this is what happened, this is history.
דיסני הוציאו על זה סרט, ובשלתי את זה קרה.
וזה כנראה ממש ממש לא ככה.
כן. עכשיו, הרבה פעמים באמת אומרים, אוקיי, מעמד הר סיני וכל הדבר הזה, אז איך זה שהמיתוס כל כך נפוץ בעם, איך זה שכולם מאמינים בזה, מאיפה המיתוס הזה בעצם הגיע? והיופי זה שבעידן המתוקשר של ימינו, או של המאה השנה האחרונות, או המאתיים שנה האחרונות, בעצם מאז המצאת הדפוס בתכלס, אנחנו יכולים להסתכל אחורה ולראות איך מיתוסים מודרניים צמחו. אבל ספציפית מיתוס מעניין, בפורטוגל היה נס השמש, נס פטימה, שזה התגלות של בתולה מריה, ב-1917, שמסתבר שפורסם שם במדינה שצריך לעלות לרגל, כי תתגלה במקום הזה והזה וכולי, והיו שם עשרות אלפי אנשים, קרוב ל-100,000 איש, והמיתוס אומר שהיא באמת התגלתה שם, והשמש עשתה פסים מאוד מיוחדים בשמיים, ואנשים חוו דברים אישיים שהתגלתה אליהם בחזון וכולי, מי שניהל את כל הסיפור הייתה לו התגלות
ב-1917?
מודרני לחלוטין, יצאו עיתונים על זה ודברים על זה, ורוב המידע הפופולרי לגבי זה מגיע מהזיכרונות של האב שניהל שם את כל הסיפור. והקטע המעניין הוא, זה מספיק מודרני כדי שאפשר לחזור, או לפני 20 שנה, לחזור ולראיין את האנשים שהיו שם, כילדים או כצעירים, ואז מסתבר שכשמראיינים אותם, אז לא מקבלים איזה חזון אחוד כמו שהוא משתקף בספרים. אלא אחד אומר, טוב, היה איזה ענן והשמש יצא, והשני אומר, כן, היה קשת בשמיים וכולי. כי שני אנשים לא מסכימים על מה שהם ראו, אבל כשהם קוראים את התיעוד של מה מישהו אחר אמר שם, אז כולם אומרים, כן, זה מה שקרה. והמיתוס רק הולך וגובר, וברגע שאנשים האלה ימותו, אז התיעוד הפופולרי זה כל מה שישאר, והנה נברא לו מיתוס. הסבירות הכי גבוהה זה שהגרעין הקטן של האמת שיש פה הוא כל כך נידף וכל כך...
שהמכה היחידה שבאמת הייתה זה צוורדים.
וכבכל תוכנית הגענו לפינת איפה טעינו. אנחנו נוגעים בהמון נושאים, גם ספקנים וגם לא, והמומחיות שלנו בהם היא מוגבלת בלבד, גם הזמן שיש לנו לגעת בהם הוא מוגבל בלבד, ולכן
סביר כללי אנחנו מוגבלים.
באופן כללי אנחנו מוגבלים. וסביר שיהיו לנו הרבה טעויות או נושאים שלא נגענו בהם, ולכן אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לתוכנית, לעלות על מקומות שבהם אתם יכולים להרחיב את עולמנו ולהעמיד אותנו על דיוקנו, או להעמיד את הדברים על דיוקם. ולשלוח את זה אלינו, אם בתגובות באתר או אם באמצעות טופס צרו קשר. אז ככה, בנוגע לתוכנית של השבוע שעבר, אריאל ציין ובצדק שהמדען שחלם על מולקולה בחלום לא חלם על בנזין, אלא על מולקולת בנזן.
בנזן.
בנזן, כן. שזאת מולקולה שונה לחלוטין. סיילנט מייק ציין ובצדק שעל פי התיאוריה של פופר לתורות מדעיות, לעולם אי אפשר להוכיח תורות מדעיות, אנחנו אמרנו בטעות באיזשהו שלב שאפשר להוכיח תיאוריה, תיאוריות אפשר רק להפריך.
אפשר לאשש תיאוריות ולא להוכיח אותן בוודאות.
כן. בכל אופן, מה שהרבה מכם גם שלחו לנו ואמרו לנו, זה שיש הרבה דברים שהשמטנו בדיבור שלנו על תורות מדעיות, או באופן כללי בחדשות המדעיות שלנו, ואתם צודקים לחלוטין, מה שאנחנו נותנים זה רק טעימה להקדמה הראשונה בכניסה לנושאים האלה, מן הסתם גם מקוצר היריעה וגם היכולת שלנו להתכונן והידיעות שלנו, אנחנו יכולים רק לתת סקירה שטחית על הדברים. אנחנו מזמינים אתכם אבל, כמו שאתם עשיתם, לתת מקורות נוספים בתגובות שלכם. אנחנו מבטיחים לחזור ולבקר את הנושאים האלה בתוכניות הנוספות. כי אנחנו גם מצפים מאוד לרעיין אנשים שבאמת יודעים על מה הם מדברים, שזה תחום העיסוק שלהם ויש להם מומחיות בנושא, והם יוכלו להיכנס לנושא אחד בצורה מאוד ספציפית ועמוקה. מה שאנחנו לא מסוגלים.
נוכל לדרדר אותם גם לבדיחות מלוך לחלות.
כן. אנחנו רוצים להודות לכל המאזינים שלנו שהשתתפו בקהילה ושלחו לנו הצעות. אנחנו קיבלנו מכמה מכם גם הצעות בנוגע לפינות נוספות בתוכנית, כמו שאל את הספקן שבה אפשר להעלות נושאים שנידון בהם ופינות אחרות. לדוגמה הצעה של רונן גיל ששלח את זה. אנחנו מאוד מעריכים את ההצעות שלכם ונשלב אותם בשלב מאוחר יותר בתוכנית.
אנחנו גם ממליצים אם באמת כדי לתת זום על הרעיון שלכם תשלחו את זה דרך צור קשר, צרו קשר whatever, וכתגובה באתר זה יכול לפעמים קצת להתמסמס, ואם שולחים את זה ישירות אלינו אז אנחנו נותנים לזה יותר את הדעת בכובד ראש.
אנחנו מזהירים מראש שלוקח לנו הרבה זמן להתאפס על עצמנו לקראת התוכניות האלה, אז כנראה שכל הצעה נוכל לשלב אותה רק ב-X פלוס דילי כלשהו. תודה רבה לכל מי ששלח את התיקונים האלה ואת ההצעות החדשות, אנחנו מאוד מודים לקהילה שלנו, אתם מוזמנים לבוא לתת תגובות על התוכניות באתר, לתת לנו דירוגים ב-iCast ו-iTunes, את האתר שלנו אתם יכולים למצוא ב-www.ספקסביר.co.il. וכבכל תוכנית, הגענו לפינת אמת או ספק סביר, שבה אחד מאיתנו יאתגר את כל השאר בידיעות מדע או ספקנות או עובדות מהעולם, ואנחנו נצטרך לנחש האם הם אמת או שקר, האם יש לנו ספק סביר לגביהם. והשבוע מי שיאתגר אותנו יהיה ברק.
אוקיי, 24 שאלות, שליש נכונות, שליש לא נכונות, ושליש חצי וחצי. לא, הפעם לא יהיו התחכמויות מיותרות באמת או שקר, יש לכם 3 ידיעות, כולם עוסקים באקוסטיקה מתוך שיחות מבוססות מחקרים שהולכים להיות בכנס האקוסטיקה הקרוב.
יש כנס לאקוסטיקה?
יש כנס להכל, ירון, כמובן.
וכולן אמת? וכולן אמת?
לא, יש רק אחד שאינו נכון.
אוקיי.
רק אחד, 2 האחרים הם אמת. חוקרים מצאו כי בצחקוקיהם של היינות מנוקדות מועברת אינפורמציה רבה, אשר משמשת אותם בעונת הרביעה, דברים כמו גיל, מעמד חברתי, בצחקוקים שלהם. 2. חוקרים הכריזו על טכניקה אקוסטית חדשה, אשר מאפשרת לעקוב אחר תהליך ההבשלה של גבינה רכה.
הם היו צרפתים במקרה?
Yes, they were!
Naturally.
3. בעזרת שיבוש בגלי אולטרסאונד, חוקרים הצליחו לפורר רקמות בארמונית אצל כלבים ללא פגיעה או ודימום משמעותי. אביב,
טוב, הראשון לדעתי הוא אמת, אני חושבת אפילו שאולי קראתי על זה. וכן, שיחקוקים מעבירים הרבה מאוד אינפורמציה. בדיוק כמו אצל בחורות.
תמיד חשבתי באמת זה להשוות נשים לטרופי נבלות.
לגבי שתיים, פשוט נשמע מטופש לאללה. אבל אני לא מכירה מספיק את האמת או ספק סביר שלך כדי לדעת אם תשים את זה בגלל שזה נשמע מטופש לאללה, וזה בעצם אמת. אני אגיד שזה אמת כי זה מצחיק אותי.
I know you know that you know. I knew you think that I think that it's think.
אז שתיים זה אמת. אני מאוד אשמח לעקוב אחרי תהליך ההבשלה של גבינה רכה, זה נשמע לי מרתק. ושלוש, אני גלי אולטרסאונד מפוררים דברים. אני אגיד שזה שקר.
Which one?
השלישי. אמת, אמת שקר.
אמת, אמת שקר, אוקיי. ירוע.
אוקיי, אז ככה בנוגע לצבועים, צבועים.
צבועים.
אני דווקא בעד. שהתקשור העיקרי של זה, חיות עושות הרבה דברים כאלה, שירה של לוויתנים וכאלה, אז אני בעד. הגבינה, זה נשמע בדיוק מסוג הדברים המטופשים שהשקיעו המון כספי מחקר בשביל לעשות אותם. So I can dig that, צרפתים, ולכן, ולא מסיבה אחרת, אני אגיד שהארמונית היא לא נכונה. אז גם אני כמו אביב, אמת, אמת ושקר.
Right, ליאור.
אני נוטה לחשוב כמו כולם שהראשון נכון, אבל בגלל שכולם, לא יודעת, זה כזה נכון מדי. צחקוקים, מה המטרה של צחקוקים אם לא להעביר מידע? אולי את המידע, בצחקוקים הם מעבירים משהו שונה,
בדיחות פנימיות.
כן, או מצב מצוקה, או סוג של תקשור. ולכן אני אומר שהוא השקר. כי הצבועים שמעבירים זה אולי צבועים שהם לא מנוקדים, אולי מפוספסים, והם אלה שעושים את זה.
אגב, אם בגלל זה זה שקר ולא אמת, אני אהרוג אותך.
אוקיי, לא יודעת. אני אומר שזה שקר כדי ככה שיהיה על מי לצחוק
שוואי
זה... אוקיי? הגבינה, כן, נשמע טיפשי ולכן זה כל כך אמיתי, אז היא אמת ולכן גלי קול הם גם אמת, כי אמרת שיש אחד שקר. בסדר, מצוין, פירו רקמות בהרמונית של כלבים, יאללה, בסדר, אמת, שקר, אמת ואמת.
תראה בשבוע הבא.
סבבה. כן, תאית ובגדול, אוקיי.
בוא נראה.
מה אתה אומר, ברק?
אני אומר ככה. בואו נחיל בשתיים. אז חוקרים הכריזו על טכניקה אקוסטית חדשה, שמאפשרת לעקוב אחרי תהליך ההבשלה של גבינה רכה. That is correct. Science.
כן,
טוב, נכון. כמובן שהמטרה המקורית היא לא, לא חשבו על איך אפשר לבדוק גבינה רכה.
אוקיי?
יש פיתוח של טכניקה אקוסטית, הם עושים את זה, אבל השימוש הוא אולי יותר פרקטי. זאת אומרת, זה גם שימוש פרקטי שנתנו, השימוש באמת גבינות רכות, להבדין מגבינות קשות, כן? כי זה בודק אלסטיות. אז שימוש אחר שיכול להיות לזה, שאולי קצת יותר נחמד, זה באיברים ורקמות, כן. צריך לבדוק אלסטיות לאורך זמן, בשביל להראות אם הטיפול עובד.
איברים שעשויים מגבינה?
כן, אז חוקרים הצליחו בעזרת שימוש בגלי אולטרסאונד לפורר רקמות בהרמונית אצל כלבים, ללא פגיעה או דימום משמעותי. זה מחקר שנעשה על ידי וויליאם דאבליו רוברטס מיו מישיגן. אגב, הגבינות זה גלו תמאס מצרפת.
רגע, זה אומר שההרמונית זה גם אמת?
ההרמונית היא גם אמת. וכמו שאמרתם, באמת, אכן הצליחו לעשות זה לפירור באבני כליות, זה טיפול מוכר ומשומש היום. ומה שהם ניסו פה, בגלל שהתחליף היחיד כרגע להתעסקות עם בעיות בהרמונית, כמו סרטן בהרמונית והצטברות של סידן, היא להכניס דרך הפין, ובזה נגמר הסיפור.
בזה זה נגמר.
זה כל מה שקבר רוצה לשמוע. לפני שהוא אומר לא. אז הם צריכו באמת בכלבים לשלוח פולסים של אולטרסאונד, שהוא בעוצמה פי 100 ממה שהם משתמשים לראות עם התינוק בועט, עם התינוק ילד, עם מה שקורה שם.
עם
ההרמונית
שם, לא?
עם ההרמונית. אם לילד יש לילד הרמונית.
אוקיי.
והם הצליחו להוריד מה שנראה כמו כמות משמעותית, ובלי הרבה... פגיעה.
אבל רגע, אני משוכנעת שקראתי ידיעה על העניין של הצבועים.
כן, יש ידיעה על הצבועים.
צבא.
על ידי הקלטה וניתוח של 17 היינות מנוקדות, ואחרי איזו למידה שלהם, מצאו שהם אכן מעבירים אינפורמציה רבה, כמו גיל ומעמד חברתי, אבל זה משמש אותם בעיקר לתחרות על אוכל ולקביעת מי הולך לאכול, אם צריך עזרה, לבוא לצוד משהו, זה ממש לא קשור לעונת הרביעה, מה גם שאין להם עונת רביעה בצבועים. They're plurry, זה, הנקבות מיוחמות לאורך כל השנה, בכל פעם, לאורך של שבועיים. הם לאורך כל השנה מזדווגים, זאת בכלל אוכלוסייה מטריארכלית, שבהם הנקבה היא השלטת, היא בוחרת את הבחורים, בדרך כלל את היותר צעירים. אז כן, אז זה. גם ברגע שהתחלתי לקרוא אותה להרגל הרביעה שלהם, זה...
לא, גם אותי זה, כי אני זוכר את הכותרת, והיא לא עניינה אותי מספיק, אז המשכתי הלאה. הכותרת הייתה, האינה laughing is no laughing matter, או איזה שנינות עלובה כזאת, שאיזה מדען
איפה. אז קראתי ממש את הסאב כותרת, ובאמת היה כתוב שם את זה, פשוט עונת הרביעה, החלקתי את זה, ולא הייתה לי שום בעיה.
That was the idea. אז ליאורה, יש לך ניצחון.
למרות שהשקר שלי היה ממקום אחר, אבל בסדר.
זה לא משנה, זה לא משנה. זה גם היופי, יש אחד משלוש בצורה הזאת.
יפה.
וכולכם טעיתם.
אוקיי, טוב, מי ידע שיש כנס לאקוסטיקה. תודה, תודה. כן, אז תודה רבה לכל המאזינים שלנו, להתראות. תודה רבה לצוות הנהדר שהתלווה.
תודה לך, ירון.
ולך, ירן. תודה, תודה, תודה.
רן נאלץ לעזוב, הוא לא נשאר איתנו לקטע התודות. וחג שמח לכולם.
חג מעולה. חירות, חירות. Here he is, the biggest douche of the universe. In all the galaxies, there's no bigger douche than you. You've reached the top, the pinnacle of douchedom. Good going, douche. Your dreams have come true.